ערב טוב וברוכים הבאים. אנחנו ממשיכים ללמוד את המאמר הנה מה טוב ומה נעים שבטחים גם יחד. אנחנו עצרנו באמצע אות וו במאמר. כדי שיהיה לנו את הרצף, אנחנו נעשה איזשהו סיכום על מה למדנו עד עכשיו. אחרי שבפתיחת המאמר דיברנו על הפסוק הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, והבאנו את הביורים השונים שיש בדבר בזוהר, מה שמביא הרבי הקודם. אז אנחנו רוצים לבאר את העומק יותר של הפסוק, במיוחד לקשר לכשמן הטוב על הראש. כדי להבין את זה, מי זה הסברת, התחלנו עניין שלם להבין את מעלת תורתו של רשב"י. כדי להבין את זה, הבאנו קודם כל את סיפור הזוהר, שחברים התנאים באו לבקש מרבי שמעון בר יוחאי שירד גשם. וכשרבי שמעון בר יוחאי ראה אותם, הוא אמר דברי תורה על הפסוק הנה מה טוב ומה נעים, והתחילו לרדת גשם. אז השאלה שנשאלת, איך רבי שמעון פועל ירידת גשם בלי תעניות ותפילה, שבדרך כלל זה מה שהיו עושים, איך הוא עושה זה בלי שום מאמץ על ידי אמירת תורה? אז נקודת הדברים שאמרנו, שאם באמת ממשיכים את הדבר על ידי תפילה, תפילה זה בקשה שבאה מלמטה למעלה, אז זה אכן כרוך ביגיעה, כי התחתון צריך להתייגע לפעול אצל הקדוש ברוך הוא את העניין. אבל אם עושים את הפעולה וממשיכים את זה על ידי תורה, כיוון שתורה ממשיכה את הדברים מלמעלה למטה, ולכן זה נעשה בקלות ובמהירות. אבל לא כל אחד יכול לפעול את זה על ידי תורה. כי בדרך כלל תורה אמנם ממשיכה המשכה אלוקית בעולם, אבל היא לא עושה שינוי בעולם. היא לא פועלת את הריפוי של החולה או את הירידת גשם בבצורת וכדומה. מה שבפועל יכול לעשות שינוי בעולם זה רק תפילה. אבל יוצא מן הכלל זה רבי שמעון בר יוחאי. שאצלו גם בתורה יש מעלה כמו בתפילה שיכולה גם לפעול לעשות שינוי בעולם. כדי להבין יותר בחדות את המעלה של תורתו של רבי שמעון, אז בסעיף ג' התחלנו להסביר, להבין שיש הבדל בין ברכה לתפילה. אמרנו תפילה זה בא מלמטה למעלה, שאדם מתפלל אין שום הכרח שהקדוש ברוך הוא יקבל את הבקשה שלו. לעומת זאת ברכה באה מלמעלה, כי ברכה באה מאדם שיש בכוחו לברך, אז לכאורה לברכה יש מעלה גדולה, שהיא באה מלמעלה למטה. מצד שני אמרנו שלתפילה יש מעלה יותר גדולה מברכה. מדוע? כי ברכה יכולה להמשיך רק אם במקור, בבריכה, יש מה להמשיך. אבל אם במקור אין שפע לאדם, הברכה לא תועיל. לעומת זאת תפילה, גם אם במקור אין כלום, תפילה יש לה כוח לפעול אצל הקדוש ברוך הוא רצון חדש. לכן יש הרבה חלקי תפילה שפותחים במילים יהי רצון מלפניך. כי התפילה היא יכולה לפעול מכיוון שהיא באה מלמטה, מהתחתון. דיברנו על כך שהקדוש ברוך הוא אוהב, כוסף, במעשה ידיך תכסוף, הוא כוסף במעשה התחתון. ולכן התחתון יכול לעורר רצון חדש. אז ההבדל הזה בין ברכה לתפילה הוא בעצם גם ההבדל בין בדרך כלל תורה לתפילה. שתפילה יש לה מעלה יותר גדולה מתורה, כי תפילה יכולה לפעול רצון חדש ולעשות שינוי בעולם. לעומת זאת הוספנו בסעיף ד' שיש בתורה רובד מסוים שכן יכול לעשות שינוי בעולם. מהו הרובד בתורה שיכול לעשות שינוי בעולם? זה הרובד שנקרא פסקי דין. כשחכמים פוסקים דין, שעל פי תורה צריך להיות כך וכך, אז הפסק דין יש לו כוח לעשות שינוי בעולם. כיוון שתורה הרי היא למעלה מהעולם, 2000 שנה קדמה תורה לעולם, אז התורה יכולה גם כן לבוא מלמעלה למטה, אבל כשהיא פוסקת דין, היא עושה שינוי בעולם. ואמרנו שכל התנאים והמוראים שעשו מופתים גדולים, בעצם איך הם עשו את המופתים הגדולים? כי הרי מופת זה נקרא לעשות שינוי בעולם. כי החכמים פסקו דין שבמקרה מסוים צריך להיות כך וכך. וכשהחכם פסק את הדין, אז במילא נהיה כך וכך. כמו הדוגמה עם רבי פנחס בן יאיר, שהוא אמר לנהר שיחלוק את המים, כי רבי פנחס בן יאיר עשה כמו פסק דין וציווי, שעכשיו על פי תורה היה נהר חייב לתת לו ללכת לקיים את מצוות פדיון שבויים, ולכן בכוח הפסק דין נעשה שינוי בעולם. אז אם כך רואים שיש גם בתורה חלק שהוא דומה לתפילה, ואפילו לכאורה יותר מתפילה, מכיוון שהוא בא מלמעלה למטה, בלי הגיעה ומאמץ, הוא גם כן יכול לעשות שינוי בעולם. אבל הוספנו בסעיף A, שלמרות זאת יש בתפילה בכל זאת מעלה עוד יותר גדולה מפסק דין. מדוע? כי גם בפסקי דין שהם יכולים לעשות שינוי בעולם, זה אבל בתנאי שבחוכמת התורה אפשר למצוא איזושהי אסמכת המקור שאכן ראוי לאדם שיהיה שינוי כזה וכזה שעליו פוסקים את הדין. אבל אם גם בחוכמת התורה אי אפשר למצוא סיבה או מקור לעשות את השינוי הזה, אז אכן לא יוכלו לעשות שום שינוי. תפילה בכל זאת יש לה מעלה אפילו על זה, כי בתפילה יכול אדם לבקש שגם אם הוא לא ראוי, וגם אם במקור התורני אין שום סיבה שהוא יקבל את מה שהוא צריך לקבל, בכל זאת בתפילתו הוא יוכל לפעול לעשות שינוי בעולם. ועל זה אומרים שתורתו של רשב"י, עכשיו נבין למה תורתו יותר נפלאה מתורת כל התנאים. כי התנאים שלומדים תורה ועל ידי התורה הם עושים שינויים, זה רק באותו הזדמנות שהם מגלים שעל פי חוכמת התורה ראוי שאכן ככה יקרה. אבל לעומת זאת רשב"י, כשהוא אמר דברי תורה על הפסוק הנה מה טוב, הוא בכלל לא הזכיר באותו דברי תורה שהעולם ראוי לגשם. ולמה הוא לא הזכיר? כי באמת לפי חוכמת התורה העולם לא היה ראוי אז לגשם. ולכאורה אם הוא היה כל טענה אחר שהיה אומר אז את הדברי תורה, לא היה פועל שום דבר. איך בכל זאת ירד גשם? מעצם אמירה דברי התורה, כי אצל רשב"י יש משהו מיוחד. כשהוא אומר דברי תורה, התורה שלו כוללת גם את מעלת התפילה. דהיינו, יכולה לפעול השפעה ממקור כזה, שגם אם זה למעלה מחוכמת התורה הגלויה, בכל זאת יקרה השינוי הזה בעולם. מהי באמת מעלתו העצומה של תורתו של רשב"י? זה התחיל באות ו' ועצרנו פה באמצע. נסכם את הקטע הראשון שכבר למדנו. כשאנחנו מדברים על מעלת התפילה, אז אנחנו צריכים לראות, לדייק, לציין שבתפילה ישנם שתי מעלות. שני טעמים יש במעלת התפילה. מעלה אחת, שאת זה הזכרנו כבר לפני כן, שהתפילה מעוררת המשכת אור אינסוף שלמעלה מסדר ההשתלשלות. התפילה, למה היא עושה את זה? כי הקדוש ברוך הוא אוהב את מעשי הנבראים, מה שנקרא למעשה ידיך תחשוף. על כל פנים יש לתפילה כוח לעורר אור אינסוף שלמעלה מסדר ההשתלשלות. זה מעלה אחת בתפילה. יש עוד מעלה בתפילה, כשהתפילה באה מהעבודה של התחתון, כשהתפילה באה ממה שנקרא העלאת מי נוקבין, כשהיהודי מלמטה מתפלל ולכן הוא מעורר את מה שהוא מעורר, המעלה היא שהוא נהיה כלי, הוא נהיה זך, נהיה ראוי לקבל את השפע. זה שפע שבא אחרי שהוא עשה הכנה, וההכנה, עצם התפילה, מזככת אותו, ולכן הוא גם כלי להשפעה שהוא הולך לקבל. אז אם כך לסיכום, יש בתפילה שתי מעלות. מעלה אחת שהיא ממשיכה אור אלוקי גבוה שלמעלה מהשתלשלות, ומעלה נוספת שהתחתון נהיה כלי וראוי לקבל את השפע. שתי המעלות הללו יש גם כן בתורתו של רבי שמעון בר יוחאי. כשרבי שמעון בר יוחאי מלמד תורה בעולם, א' הוא ממשיך אור אלוקי שלמעלה מהשתלשלות, זה המעלה הראשונה שדומה לתפילה, ויש גם את המעלה הנוספת שהתחתון העולם על ידי התורה שהוא מלמד מזדקך לגמרי. פה בנקודה הזו עצרנו, ועכשיו נמשיך לקרוא את המאמר מבפנים נמשיך להסביר את המעלה הנפלאה בתורתו של רשב"י בשתי הנקודות האלה שציין. אומר הרבי כך, ויש לומר, וזהו גם מה דעית בזוהר. איזה נבין שפרטי הסיפור בזוהר. הזוהר הרי מספר לנו של רבי שמעון יש בתורתו מעלה עצומה. אבל הזוהר לא מדבר באופן כללי ואומר, היה צורך בעולם באיזשהו עניין, ורשב"י נתן להם ישועה. הוא לא משאיר את הסיפור כמשהו ארטילאי מופשט, אלא הזוהר מפרט בדיוק מה היה הסיפור. הוא אומר שההשפעה שהמשיך רשב"י על ידי אמירת תורה הייתה ירידת גשמים. בזוהר מסופר בדיוק מה היה הבקשה ומה רבי שמעון פעל. למה חשוב לנו כל כך לדעת שכל הסיפור היה בקשר לירידת גשם? אז הרב אומר דיוק נפלא, הרי בתורה הכל מדויק. גם הפרט הזה שזה היה מדובר בירידת גשם הוא פרט חשוב שמעצים לנו את הביור בכל מעלת התורה של רשב"י. יותר מאשר זה היה בבקשה אחרת או סיפור אחר. מה המיוחד שזה היה בנושא ירידת גשם? כי בזה מודגש דזה שבתורתו של רשב"י הייתה גם המעלה דתפילה. אמרנו הרי שרשב"י בתורה שלו יש לו מעלה עצומה, יש לו מעלה של תפילה. מה המעלה של תפילה? אמרנו יש שתי מעלות בתפילה. מעלה אחת יש שזה ממשיך אור גבוה של מעלה משתלשלות. אז שלא נחשוב שמעלה תורתו של רשב"י זה רק דומה למעלה הראשונה של תפילה, אלא יש לה גם את המעלה השנייה של תפילה. מה המעלה הראשונה של תפילה? המעלה שהיא ממשיכה אור של למעלה משתלשלות. אז רוצים להדגיש שבתורתו של רשב"י יש גם המעלה דזיכוך המטה. יש לתורתו של רשב"י מעלה שבעצם הדבר שרשב"י אומר תורה, הוא גם עושה את התחתון, את העולם כלי, הוא נהיה זך, הוא נהיה ראוי לקבל את השפע. איך אנחנו רואים את הנקודה הזו השנייה גם כן בתורתו של רשב"י? רואים את זה בסיפור שזה היה קשור לירידת גשם. מדוע? והעניין הוא, מה מיוחד בירידת גשם דווקא? זה שהשפעת הגשמים באה על ידי התערות הדלטטה שייך להגשם עצמו. מה זאת אומרת? כשאנחנו מדברים על גשם, אנחנו רואים שירידת גשם תלוי בזיכוך הנבראים. אם היהודים מזכחים את עצמם, אז הם נהיים ראויים לגשם. חז"ל אומרים על הפסוק שכתוב בספר דברים, יערוף כמטר לקחי. כתוב על זה במדרש, בראשית רבה, שברו הבריות את תורפן, מיד מטר יורד. זאת אומרת שהגשם, כדי שהוא ירד למטה, זה מאוד מאוד תלוי בזיכוך של הנבראים. גם כל אחד שאומר קריאת שמע מבין את זה בפשטות המילים, והיה אם שמוע תשמעו על מצוותיי ונתתי מטר ארצכם ביתו. זאת אומרת, רואים באופן ברור שירידת הגשם הוא מאוד תלוי במעשה הנבראים, שזה שונה מטל. טל ידוע שהגמרא אומרת בתענית, טל לא מייצר, טל לא נעצר אף פעם, קיץ, חורף, זה לא משנה בכלל בהנהגה של עם ישראל, טל יורה תמיד. אבל גשם הוא לא כך. גשם תלוי בעבודת התחתון. יותר מזה, לא רק שמבחינה רעיונית ורוחנית הגשם יכול לרדת רק כשהנבראים ראויים לכך, אלא יותר מכך, כפי שנראה מיד ונקרא בפנים, אבל נגיד קודם בעל פה, יותר מכך, הגשם עצמו, הגשמי, פשוט הגשם, הוא נוצר מלמטה. לא כמו טל שמגיע מלמעלה. כמו שכתוב בתורה בראשית, ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. זאת אומרת שהגשם בא פשוט מלמטה. העננים באים מלמטה, ואז דרכם יורד הגשם. זאת אומרת שהגשם כל כולו תלוי בזיכוך התחתון. גם בגשמיות וגם ברוחניות. גם בגשמיות כפשוטו, הגשם הוא פשוט מטיפות שבאים מלמטה, עד יעלה מן הארץ, וגם ברוחניות, להיות ראויים לגשם, זה תלוי בתפילה של האדם, בזיכוך של האדם. רואים בגשם דגש חזק, שמאוד מאוד תלוי בזיכוך של התחתון. אז רוצים לספר לנו בזוהר, שרבי שמעון בר יוחאי בתורה שלו, פעל זיכוך של העולם כמו בתפילה. איפה מדגישים לנו את זה בזוהר? בזה שמספרים לנו שזה בא בתפילה על גשם, כי זה המילה גשם מדגישה לנו את העניין, נקרא את הלשון של המאמר. והעניין הוא, דזה שהשפעת הגשמים באה על ידי התארות הדלטטה, שייך להגשם עצמו. דכמו שבגשמיות, הגשם בא מהעננים שנעשים מלחות הארץ, כמו שנאמר ועד יעלה מן הארץ, וישקע את כל פני האדמה, כמו כן הוא ברוחניות, גם ברוחניות אותו דבר, דגשם הוא עניין שנעשה, דיינו נמשך, על ידי התארות הדלטטה, זאת אומרת שרואים בגשם, כמו שדיברנו, שגם בגשמיות וגם ברוחניות, הגשם תלוי בעבודת התחתון, בזיכוך של התחתון, אז זה בעצם מה שרוצים להגיד לנו, שתורתו של רשב"י פועלת את העניין לזכך את התחתון, וכיוון שעניין הגשם הוא המשכה שעל ידי התארות הדלטטה, כיוון שגשם תמיד יורד ונמשך כשהתחתון מעורר, כשהתחתון מזדכך, מובן דזה שעל ידי אמירת תורה דרשב"י ירד גשם, אז איך רבי שמעון בר יוחאי פעל את ירידת הגשמים כשהוא אמר את הדברי תורה, ומפני שבתורתו של רשב"י יש לתורת רשב"י את שתי המעלות של תפילה, נוסף על המעלה הבאה על ידי התארות הדלטטה, המשכה מלמעלה משתלשלות, חוץ מהמעלה הראשונה של תפילה, שהתפילה יכולה לפעול המשכת אור גבוה של למעלה משתלשלות, יש לתורתו של רשב"י גם את המעלה השנייה, גם המעלה דהתארות הדלטטה עצמה, שמהי המעלה של ההתארות הדלטטה עצמה? זיכוך המטה שהתחתון מזדכך. שתי המעלות הללו היה לרשב"י בתורה שלו. ופה בא עכשיו בסיום האות הדגש נפלא שלכאורה סוף סוף צריך להבין איך פועלת תורתו של רשב"י את זיכוך המטה. הרי אם ניקח משל גשמי, אי אפשר בשלט רחוק לפעול זיכוך ושינוי בדבר שאתה צריך להגיע בפועל ממש למקום ולעשות משהו. אם הדבריים הם למטה וההמשכה באה מלמעלה, אז אם מדובר בתפילה, תפילה זה מלמטה למעלה. האדם נמצא למטה והוא מתפלל, הוא מזדכך, הוא מתעדן, ואז הוא פועל זיכוך בכלי, זיכוך בתחתון לשפע. אבל תורה הרי באה מלמעלה למטה. תורה לא מלמטה למעלה, היא באה מלמעלה מלכתחילה. אז אם תורה באה מלמעלה למטה, איך היא פועלת שינוי וזיכוך בתחתון בעצם התורה? הרי לכאורה אין כאן פעולה על התחתון, כי לא ירדנו לתחתון. אז איך סוף סוף תורת רשב"י יש לה את המעלה הזו? זה בעצם השאלה שכרגע עדיין צריך ביור. ופה יש ביור נפלא ביותר בסוף התו"ב. ויש לומר הביור בזה, למה באמת רשב"י בתורה שלו יכול לפעול? אז נקרא קודם, נגיד קודם בעל פה ואז נקרא בפנים. אמנם מה שאלנו, כשיש מישהו שנמצא למטה, אני לא יגיע אליו בפועל, אני לא אעשה שם שום שינוי. אי אפשר לעשות שינוי משלט רחוק, מה שנקרא. אי אפשר מלמעלה לעשות שינוי שהשינוי יהיה בתחתון. זה כלל. אבל מתי הכלל הזה קיים? כשהתחתון והעליון הם שני דברים. כשהתחתון הוא תחתון, הוא מנותק מהעליון, הוא בפני עצמו. אז באמת, אם רוצים לעשות בו שינוי, אם רוצים לעשות בו זיכוך, אין ברירה. צריך לרדת למטה, והתחתון מלמטה צריך לנער את עצמו, וצריך לפעול על עצמו, ואז הוא יכול להתרומם. אבל אם אנחנו מדברים על נשמה של יהודי, שהיא עדיין מושרשת בשורש, היא עדיין מושרשת בעצמות, היא עדיין מושרשת בבורא, אז הוא לא תחתון, הוא לא למטה. אין כאן תחתון שצריך להזדקף. אם הוא עדיין מושרש בשורש, אז אין שום צורך לפעול את השינוי, כי הוא עדיין למעלה, הוא כל הזמן למעלה. כמו למשל, ניקח את הלשון שאדמו"ר הזקן אומר באחד המקומות בליקוטי תורה. אם ישנם שני בני אדם שאחד עומד בגובה ההר והשני עומד במדרון למטה. אם רוצים לקרב ביניהם, ישנם שני אופנים. או שהתחתון יעלה, או שהעליון ירד. אותו דבר בחיבור בין אלוקות לנבראים. באופן כללי, יש אופן אחד שהתחתון יעלה, שזה תפילה. יש אופן שני שהעליון ירד, שזה תורה. אבל שינוי אמיתי בתחתון יהיה כשהתחתון יעלה. זה הכל נכון כשאנחנו רואים את שני בני אדם בשני קצוות. אבל כשמתגלה השורש של הנשמה, מתגלה שורש הנשמה שהיא מאוחדת עם הקדוש ברוך הוא באופן הכי עמוק, אז היא בכלל לא נקרא תחתון. היא לא ירדה אף פעם למטה, היא עדיין קשורה למקור ולשורש. אז כשהיא קשורה למקור והשורש, אז אין שום בעיה בתורה לפעול את העניין, כי התחתון הוא לא באמת תחתון. זה מגלה את תורת רשב"י. תורת רשב"י מגלה את מעלת היהודי, ואז ברגע שמעלת היהודי מתגלית, אז התורה עושה את הפעולת הזיכוך המלאה, כי התורה הזו של רשב"י מגלה את הפנימיות ואת האמת, שאין כאן תחתון ועליון, אלא כולם מתגלה את הקשר הפנימי בשורש שלהם. נראית לשון המאמר מבפנים. ויש לומר הביאור בזה, דזה שתורה, מה זה תורה? המשכה מלמעלה. ותפילה, מה זה תפילה? עבודת האדם. אז זה שתורה ותפילה הם שני עניינים, זה שאני עושה חלוקה, אני עושה טבלה, ולמר לתורה יש את המעלה שלה, ולתפילה יש את המעלה שלה, וכל אחד מהם יש מעלה, יש בזה מה שהם בזה, יש בזה מה שהם בזה. זה הכל נכון, ובדרגת הנשמות כמו שנעשות מציאות. כפי שהנשמות נעשות מציאות, מה פירוש הנשמות נעשו מציאות? הם ירדו למטה, יהיו מציאות בעולם, נשאנו לתוך גוף פה למטה, אז כפי שנשמות נעשו מציאות, יש פעולה שבאה בהמשכה מלמעלה, ויש פעולה שבאה בעבודת האדם מלמטה. אבל מצד שורש הנשמות, כמו שמושרשות בעצמות, אבל אם אנחנו מדברים על שורש הנשמות כמו שהן מושרשות בעצמות, והן לא נהיו נפרד, הן לא נעשו מציאות, אז אין לחלק בין המשכה מלמעלה ובין עבודת האדם. כשאנחנו מדברים על הנשמות כפי שהם מושרשים בעצמות, אז זה בכלל לא משנה, אין שינוי בין אם זה בא מלמעלה או מלמטה, כי די ישראל וקודש הבריחו כול אחד, כי יש אחדות מלאה בין ישראל וקודש הבריחו, ולא שייך בכלל לעשות את השינוי ואת החילוק ביניהם. וזה מעלה תורת רשב"י. דגילו עניין זה, איפה מתגלה הנקודה הזאת? איזה נקודה? שישראל וקודש הבריחו הם חד ממש ובפנימיות התורה. שזה תורתו של רשב"י. תורתו של רשב"י מתגלה שיהודי והקדוש ברוך הוא זה אחד. אז מכיוון שיהודי והקדוש ברוך הוא זה אחד, אז אין שום בעיה שהתורה של רשב"י פועלת את כל העניין. מתי צריך תפילה שזה יבוא בזיכוך התחתון? כשהתחתון הוא מציאות אחת ונפרד. אז יש פעולה של תפילה, שלא, התורה לא יכולה לעשות את זה במקום. אבל בתורתו של רשב"י יש גם עניין התפילה, גם זיכוך המטה. כי מצד תורתו של רשב"י מתגלה עצם הנשמה, מתגלה, מה בעצם מתגלה? שגם כשנשמה, הרי סוף סוף הנשמות נמצאות בעולם, זה לא פירוש שמצד תורתו של רשב"י אין נשמות, אין עולם, אין מציאות. העומק של העניין הוא שפנימיות התורה מגלה שגם נשמה שירדה לפה וגם נשמה שירדה לגופי כאילו נעשתה מציאות, זה לא ירידה אמיתית. למה זה לא ירידה אמיתית? כי זה חלק מהכוונה האלוקית, חלק מהכוונה של הקדוש ברוך הוא. אז אם זה חלק מהכוונה האלוקית, אז הוא לא נהיה נפרד, הוא לא נהיה זר, הוא פשוט משלים את התכלית. אז אם הוא משלים את התכלית, הוא עושה דירה בתחתונים, שזה מגלה רשב"י בפנימיות התורה, אז התחתון הוא מזדקח, הוא זך, הוא מלכתחילה לא רחוק. זה כמו אבא שאומר לבן שלו, או שולח אותו לשליחות מסוימת, שולח אותו למרחקים, אז אם הבן עושה את התפקיד שאבא שלו אומר לו לעשות, אז הוא לא באמת רחוק מאבא. הוא עושה את רצונו של האבא, והוא נמצא עם האבא גם פיזית, אם הוא רחוק, אבל הוא באמת לא רחוק. זה מעלה תורת רשב"י. היא מגלה את עומק הקשר בין נשמה לקדוש ברוך הוא, ואז במילא הנשמה היא לא נמצאת במציאות נפרדת, ואז אתה בא ותאמר, התפילה יכולה לפעול משהו אחד, והתורה משהו אחר, ואי אפשר זה במקום זה. כשבאה תורת רשב"י פה ומתגלית, אז יש בתפילה ובתורה זה אותו עניין. ועד רבה, התורה פועלת את הכל, ואין שום מינוס בעניין, כי זה לא פירוש שזה בא מלמעלה למטה. זה היינו אך, אין מטה ואין מעלה, כולם מושרשים באותה נקודה. עכשיו בסעיף זין, הרבי מוסיף עוד נקודה מעניינת, לא רק שראינו שיש כאן את התוכן של עניין הגשם, זה שהסיפור היה קשור לגשם, זה מבטא את המעלה של המטה, ספציפית בחר רשב"י לומר את הדברי תורה על הפסוק הנה מה טוב ומה נעים, ואיך הוא פעל את הזיכוך של המטה, מה אמרנו כרגע, כי התורה של רשב"י מגלה שישראל וקודש הבריך הוא כל אחד, זה גם היה תוכן התורה שלו על הפסוק הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, כי כל התוכן של הפסוק הזה לפי הביאור של הזוהר, זה בא להגיד ביוק את הנקודה הזו, שישראל וקודש הבריך הוא כל אחד, וברגע שישראל וקודש הבריך הוא כל אחד, אז יש את המעלה של התפילה גם בתורה, ואז במילא אפשר לפעול המשכות למעלה משתלשלות, אפילו שהעולם לא ראוי לכך. אז יוצא שגם התוכן שזה היה בפסוק הזה קשור לעניין. זה נראה עכשיו בעוד זין. יש לומר, דזה שאמירת התורה דרשב"י, הייתה בפסוק הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, ומצד שני עניינים, שתי סיבות, יש לנו את הקשר בין אמירת התורה של רשב"י דווקא לפסוק הזה. מה הם שתי העניינים? דבר אחד, לפי שזה שייך לירידת גשמים, כנ"ל סעיפי, מה שלמדנו קודם בסעיפי, למדנו במאמר שכל העניין של ירידת גשם קשור לדרוש הזה, למה? כי פה מדובר על האיכות של המשפיע והמקבל, אז זה פועל את ירידת הגשם שמדברים בדבר תורה על עניינים הטוב ומנעים. וגם לפי שזה פעל ירידת גשמים שעניינם הוא התערות הדלטטה, עבודת האדם על ידי אמירת תורה, המשכה מלמעלה תורתו של הקדוש ברוך הוא, למה באמת פעל העניין של ירידת גשם, הוא נפעל על ידי אמירת תורה, הרי שאלנו כרגע באות וב, איך הדברי תורה פעלו את זה, ולפי שישראל וקודש הבריך הוא כל אחד, מכיוון שמתגלה כאן שישראל וקודש הבריך הוא כל אחד, אז במילא מובן שיש בתורה שלו את כל המעלות, וזה גם מה שהזוהר מסביר, מה שאמרנו בתחילת המאמר, הבאנו את הלשון של הזוהר, שהוא מסביר שמי הם האחים, זה איחוד קודש הבריך הוא וישראל, ולכן אמירת התורה שלו הייתה על הפסוק שבת אחים גם יחד, שמי הם האחים? שקי על האיחוד קודש הבריך הוא וישראל, כמובן לילה בתחילת המאמר, אז זה הקשר, זה השייכות, בין אמירת התורה של רשב"י דווקא על הפסוק הזה, שזה פעל גם את העניין של זיכוך המטה ושינוי בעולם, דהיינו שהיה את מעלת התפילה בשלימות, גם בתורתו של רשב"י. ויש להוסיף, זהו גם מה שבדרוש שלו, במאמר הזה בדרוש של רשב"י, שעל ידו פעל ירידת גשמים, מדובר בעניין אהבת ישראל. הרי הבאנו בתחילת המאמר, שיש גם פירוש נוסף, שהוא אמר על שבת אחים גם יחד, שמדובר על אותם אלה שנראים כמו שהם בקרב ומלחמה אחד עם השני, רוצים אפילו להרוג אחד את השני, אבל בסוף נהיה ביניהם אהבה ואחווה, והקדוש ברוך הוא אומר, הנה אם אתם ומנעים שבטחים גם יחד, שהוא מכליל את עצמו, גם מכליל את עצמו איתם ביחד. זאת אומרת, שמה רשב"י בזה בעצם מגלה, מה הוא בעצם אומר, שהאיחוד של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל נעשה בצורה מלאה על ידי פנימיות התורה, וזה פועל שזה חודר לכל כוחותיו של האדם, להנהגה שלו, לאחדות בין ישראל, בין יהודי אחד לשני, כל פרט בחיים של עם ישראל, זה נקרא העניין ההתעסקות עם אהבת ישראל, כל פרט מגלה את האיחוד כשבריך ושכינתי, נראית לשון המאמר, ויש להוסיף, וזהו גם מה שבדרוש שלו, שעל ידו פעל ירידת גשמים, מדובר בעניין אהבת ישראל, שגם אלה שבתחילה היו מגיחי קרב, גם אלה שבתחילה היו ביניהם כאילו לוחמים, דבאו לקטלה דלדה, שהם רצו להרוג אחד את השני, לבטר התאדרו ברחימות הדאחווה. אחר כך הם חזרו ביניהם באהבה, ברחמים ובאחווה. כי על ידי האהבה והאחדות ישראל, על ידי שעם ישראל נמצאים באהבה ובאחדות, מתגלה האהבה והאחדות ישראל והקדוש ברוך. על ידי שבט אחים, שיש אהבה ואחווה עד ישראל, נמשך להיות גם יחד, מה זה גם? להכללה עם האון שכינתה, שהשכינה נכללת עם עם ישראל ביחד. זאת אומרת שיש לנו כאן, זה בעצם הלוך וחזור, שאחדות ישראל, זה שיהודים מתאחדים אחד עם השני, זה בא בגלל איחוד שבריך ושכינתי, וכשעם ישראל בפועל, בחיים בעולם מתאחדים אחד עם השני, הם מעצימים את האיחוד של קודש הבריך ושכינתי. זה לשני הכיוונים, גם היהודים באחדות שלהם ממשיכים את זה, וגם על ידי ש... זה הפוך, על ידי שיש איחוד קודש הבריך ושכינתי, נהיה אחדות בין עם ישראל, וכשנהיה אחדות בין עם ישראל, מעצימים עוד יותר את האיחוד קודש הבריך ושכינתי. עכשיו בקטע האחרון, בסעיף האחרון של המאמר, הוא חוזר למה שאמרנו בתחילת המאמר, שצריך להבין את הקשר גם לפסוק הבא. כשמן הטוב על הראש, יורד על הזקן, זקן הארון, שיורד על פי מידותיו. מה הקשר בין הפסוק הזה לכל העניין שדיברנו כרגע על הנה עם הטוב ומנעים? זה מסביר וזהו. עכשיו נבין, כשמן הטוב גומר, מה ההמשך של הפסוק? נקדים נאמר ידוע, ששמן, ככה גם בגמרא כתוב, יש פסוק בספר שמואל, שיואב שלח למקום שנקרא תקוע, והוא הביא משם אישה חכמה. כך כתוב בשמואל ב', פרק י' פסוק ב'. שואל הגמרא במנחות, מה הקשר בין המקום תקוע לבין חוכמה? שיואב הביא מתקוע דווקא אישה חכמה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, כיוון ששם הם רגילים בשמן זית, אז מצוי ביניהם חוכמה. רואים ששמן יש לו רמז לחוכמה. ככה בגשמיות פשוט אומרת הגמרא. גם ברוחניות ידוע ששמן מסמל את ספירת החוכמה דאצילות, שמן מסמל תורה, זה בכלל שמן. שמן זה חוכמה, שמן זה תורה. כשמדובר על שמן הטוב, שמן הטוב זה פנימיות התורה. שמן הטוב זה משהו בתורה עצמה, נקודה יותר עמוקה. זה מה שהרב אומר כאן. זהו כשמן הטוב, זה מה שהפסוק אומר, שרשב"י הביא את הדרשה לפסוק. שמן הטוב, שמן בכלל הוא חוכמה, שזה תורה. שמן הטוב הוא פנימיות התורה. עוד הוכחה, עוד ראיה, ששמן הטוב, שפנימיות התורה זה הטוב, הפנימי. ויש לקשר זה עם מה שכתוב במפרשי הזוהר, ששמן הטוב הוא הערת יסוד דעתיק. כתוב במפרשי הזוהר ששמן הטוב בא לבטא את פנימיות הכתר, שנקרא יסוד דעתיק. מה הכוונה? נגיד את זה בקיצור. הוא אומר כאן כי גליה דתורה שייך לאריך, ופנימיות התורה שייך לעתיק. ידוע שכתר הוא הרי יש בו את הממוצע בין הקדוש ברוך הוא, האין סוף, לבין הנאצלים, לבין הספירות, לבין עולם האצילות. הספירות של עולם האצילות הן מלוקות, אבל הספירות הן מוגבלים, הן לא אינסוף. הן במספר 10, ולא פחות ולא יותר, לכל ספירה יש את התכונה שלה. לעומת זאת אינסוף, אינסוף הוא בלי גבול, הוא בלי הגדרה. הסקטר הוא כביכול ממוצע בין האינסוף, הבלתי מוגבל, לבין הספירות. בכתר עצמו ישנם שני בחינות. יש את החלק הפנימי, שזה נקרא החלק התחתון שבמעציל, ויש את החלק החיצוני, שזה נקרא חלק העליון של הנאצלים. מה זה החלק הפנימי? מה זה החלק החיצוני? זה רצון או תענוג. בשפה של הקבלה זה נקרא עתיק ועריך. עריך זה רצון, ועתיק זה תענוג. עריך זה רצון, דהיינו שם מתחיל נקודת הרצון לספירות, זה נקרא המקור של הנאצלים, המקור של הנבראים, זה נקרא עריך, רצון, ועתיק, עונג, זה העונג הפנימי, זה מבטא את המעציל, מבטא את האינסוף. כמו בפשטות, אדם יכול להעביר את הרצון שלו, הרצון שלו הוא יוצא החוצה, הנפש שלו רוצה משהו בחוץ. העונג זה משהו פנימי, זה משהו בעומק הנפש. אז על זה מבואר במפרשי הזוהר, שנגלד התורה שייך לעריך, ופנימיות התורה שייך לעתיק. פנימיות התורה שייך לעונג הפנימי של האלוקות. ומילא עכשיו אנחנו נבין מה הקשר בין שמן הטוב, שזה מסמל את העתיק, את העונג, את פנימיות התורה, ובין בעצם שתי מקורות ששמן הטוב זה פנימיות התורה. עכשיו נבין את רצף הפסוקים במזמור הזה בתהילים, ולפי מה שביאר רבי שמעון בר יוחאי בתורתו. וזהו שבת אחים גם יחד כשמן הטוב. יש קשר בין שבת אחים גם יחד. ששבת אחים גם יחד, הרי מה אמרנו, מה זה? איחוד של הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, שזה עושה גם שיהיה אחדות בעם ישראל בינם לבין עצמם. אז אומרים שבת אחים גם יחד כשמן הטוב. דהיינו שבכדי להיות שבת אחים הוא על ידי לימוד פנימיות התורה. אם רוצים שיהיה שבת אחים גם יחד, שיהיה גילוי של קודש בריך הוא בעם ישראל, שיהיה אחדות בעם ישראל בינם לבין עצמם, זה על ידי פנימיות התורה. כשמתגלה פנימיות התורה, כמו שאמרנו קודם, מצד פנימיות התורה היהודים מושרשים בעצמות, גם כפי שהם ירדו ונהיו מציאות נפרדת פה, עדיין ניכר בהם השורש והמהות הפנימית שלהם, וזה הקשר בין כשבת אחים גם יחד לשמן הטוב. ממשיך הפסוק ואומר, הוא ממשיך בכתוב, יורד על הזקן, זקן אהרון, שיורד על פי מידותיו. הפסוק מדבר כאן שהשמן הטוב יש לו שתי ירידות. ירידה אחת זה על הזקן, וירידה נוספת על פי מידותיו. מידותיו זה על הבגדים שלו. מה זה שתי הירידות הללו? נראה את הלשון במאמר. ממשיך בכתוב, יורד על הזקן, זקן אהרון, שיורד על פי מידותיו, שהם שתי ירידות. מה הם שתי הירידות? זקן, המילה זקן זה כמו זקן, שהמילה זקן, כתוב הרי, שהמילה זקן זה נוטריקון, זה חיבור, זה שתי מילים. זקן זה זה, קנה חוכמה. אז זקן זה מסמל את החוכמה, את השכל, את ההבנה. ומידותיו הם לבושי המצוות. אז שאומרים יורד על הזקן, מתכוונים שהפנימיות התורה יורד להשגה, ללימוד. ויורד על מידותיו, זה הלבושים, לבושי המצוות. דהיינו שהלימוד בפנימיות התורה צריך לחדור דורכנמן ביידיש, זה לחדור כל הכוחות שלו. אין ההבנה וההשגה ואין המעשה בפועל. זאת אומרת שכאשר יהודי מתחבר לפנימיות התורה והוא רוצה שזה יפעל את הגילוי של עצמות הבורא איתו, אחדות קודשא בריך הוא עם עם ישראל, עם שכינתי, אחדות בין עם ישראל בינם לבין עצמם, רוצה להתחבר לשמן הטוב, אז צריך לראות איך השמן הטוב הזה קודם כל יורד על זקן אהרון. זקן, הכוונה היא, זה יורד לשכל, להשגה והבנה, וזה יורד גם על פי מידותיו. זה חודר גם למעשה בפועל שלו, זה חודר ללבושים שלו, שפשוט מקיים את המצוות בפועל. ועל ידי זה, מסיים הרבי את המאמר, על ידי זה נעשה שבת אחים גם יחד, שאהבת ישראל שלו היא באופן דשבת אחים, כמו שאמרנו בתחילת המאמר, שיש שני בחינות, שבת אחים זה דרגה אחת, וגם יחד זה דרגה עמוקה, והרי אמרנו, המאמר הזה הרי נאמר בוורט של הבת של הרבי הקודם, והוא אמר ששבט אחים זה אחדות ברמה של וורט, התקשרות דוגמת קישורי תנאים. אחר כך יש גם יחד, גם יחד זה הנישואים, ויתרה מזו באופן זה גם יחד איחוד הנישואים, שזה בעצם שתי דרגות באהבת ישראל. יש הדרגה הראשונה באהבת ישראל שרק יש קשר בין אחד לשני, אחר יש דרגה עמוקה יותר באהבת ישראל שנהיה פשוט נהיים כאחד ממש, ששתי הדרגות הללו שיהיה שבט אחים גם יחד, ומה זה תלוי? זה תלוי בשמן הטוב שהוא יורד גם על הזקן ויורד גם על פי מידותיו. ועל ידי זה, זה מה שפועל את המשך דברי הזוהר, קודש בריך הוא עצית למילוליו, שהקדוש ברוך הוא מציית, הוא מקשיב, הוא מתחבר למילים, הוא נהיה שותף שלישי בין יהודים שמחוברים יחד, ונעשים כלים לקבל ההשפעה מאור אינסוף, שאין בו הגבלות, ואז מקבלים על ידי תורת רשב"י, מקבלים את המעלה הגדולה, כמו שאמרנו בריחות, שיש לה את המעלה של התפילה, שזה נהיה זיכוך של העולם, זיכוך של התחתון. אז מי שלומד פנימיות התורה, מחדיר את פנימיות התורה לחיים שלו, גם לשכל וגם למידות וגם למעשה בפועל, אז הוא נהיה זך, הוא נהיה כלי לקבל השפעה מאור אינסוף של למעלה משתלשלות, שאין בה הגבלות, גם לא הגבלה דחוכמת התורה, קבל השפעה כזו שגם על פי חוכמת התורה לא מגיע לו, גם על פי פסק דין של תורה אולי לא מגיע לו, אבל זה משפיע הרי ממקום שלמעלה מחוכמת התורה. אין לה שום הגבלות, כי פנימיות התורה זה עתיק, זה למעלה מכל ההגבלות. שהקדוש ברוך הוא עצמו משפיע לכל אחד ואחד מישראל, רב, טוב, בטוב, הנירה והנגלה, בבני, חיי ומזוני רוויחה. שכל הסיפור עם הגשם זה רק היה כסיפור, כדוגמה, אבל בעצם ההשפעה של תורה של רשב"י, של פנימיות התורה, תורת החסידות בכלל, משפיעה לכל יהודי, היא משפיעה את השפע הרב בכל הדברים שיהודי צריך, שזה יהיה בטוב הנירה והנגלה, ואם חלילה משהו לא ראוי, אז הוא יכול לעשות שינוי בעולם, ולהשפיע שזה יהיה טוב, שיהיה נירה ונגלה בגלוי, בכל התחומים, בבני, חיי ומזון הרוויחה, בעזרת השם, לכל אחד ואחד וכל המצטרך.